אנחנו היום נלמד שוב מעין היה. זה מתייחס לדברי הגמרא, מהי חנוכה דתנו רבנן. פעם שעברה למדנו, כן, פעם שעברה למדנו משהו חדש. פעם שעברה למדנו את העניין של שנכנסו יוונים להיכל ביום שני האחרון. היום נראה, ננסה להבין למה נקראים ימי החנוכה, למה ימי החנוכה הם שמונה במספר, דווקא שמונה במספר. מדוע נבחר המספר הזה? במה הוא עדיף למשל ממספר 7, שמרמז על ימות השבוע? נסה להבין את זה. נתנו רבנן בקפה בכסלב יומי דחנוכה, תמניה אינון. כן? קפה בכסלב יומי חנוכה הם 8. 8 הם. אז בואו נסה להבין את העניין של 8 לעומת 7. יש פה לימודים מאוד גדולים, שהם יורדים ישר, כן, אל חייו של כל אחד ואחד, של כל יחיד ויחיד, בכל זמן, ודאי שבזמננו. לימודים חשובים מאוד. אז בואו נראה. הסכום הרגיל להיקף שלם של שבוע הוא 7 ימים. זאת אומרת, לא לחינם, מסגרת הזמן שקבע הקדוש ברוך הוא בעולמו, ומקובלת על כל העולם בסך הכל, ששבוע הוא אכן שבוע של 7 ימים. יש כאלה שעושים את השבת ביום ראשון, אבל זה לא משנה. אנחנו לא מדברים כרגע על קביעת השבת. העניין הוא, מהו מסגרת הזמן השגור והמקובל והמוסכם על האנושות כולה? לא לחינם 7 ימים. יש בזה רמז, יש בזה עניין מיוחד, יש בזה תוכן שמרמז ליסוד אמוני גדול וחובק עולם. שהייתי אומר שהיסוד האמוני הזה, זה בעצם נשמת, ממש נשמת אפו של אדם, של עם ושל עולם. שבלי המסר האמוני הזה, התוכן האמוני הזה, באמת אפשר להגיד שחיינו הם לא יותר מגל גרוטאות. כן? אחד גדול, שגם אם הוא נוצץ, אבל הוא עדיין גל גרוטאות. ותכף נבין מדוע. זה דבר שחשוב להדגיש אותו. אם כן, הסכום הרגיל להיקף שלם, הוא שבוע של 7 ימים. שימו לב שהרב משתמש בביטוי שבוע, ולא לחינם. שבוע זה, מה זה שבוע ימים? כן? לא כתוב 7 ימים. כן? עבוד שבוע זו, כך אומר לבן ליעקב. מה זה שבוע? יש 7. 7 זה 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1. 7. שבוע זה דבוקה. זה דבוקה. שבוע זאת. שבוע זה דבוקה. זה קבוצת ימים, נכון, הם 7 במספר, אבל הם מאוחדים. כל חלקיהם מאוחדים. ודבוקים, כן? כלשונם של אשכנזים, מוצאי שבת, ויהיו הימים הבאים לקראתנו, מדובקים בעירתך. שלא יהיה יום ראשון, יום שני, אלא יהיה דבק שמחבר את כל הימים האלו. יום ראשון אני יהודי, ויום שני אני גוי, ויום שלישי אני... לא. כל יום ויום מדובק בעירתך. גם שאני חורש ביום ראשון, ואני בונה ביום שני, ותופר ביום שלישי, כן? אבל המכנה המשותף של כל העיסוקים שלי יהיה מדובקים בעירתך. כשמדברים על שבוע, אנחנו מדברים על דבק של 7 ימים, כאשר יש יחסי גומלין ביניהם, תכף נראה מדוע כל כך חשוב לנו להגדיר את זה כך. הסכום הרגיל להיקף שלם הוא שבוע של 7 ימים. אמנם, התכלית של כל נשגב וקדושת שם השם וחפצו הטוב בעולם יגלה רק לזמן העתיד, שאליו פונות כל הקדושות. כלומר, בינינו, העולם עוד לא שלם, כידוע. אנחנו עוד מצפים למשהו גדול, אנחנו לא יכולים לעמוד באמצע הדרך. כל אחד יתאמץ להגדיר לעצמו למה הוא מצפה. אין לי בעיה להגיד לכם פסוק. והיה השם למלך, ביום ההוא יהיה השם אחד, הוא שמו אחד. זהו, יצאתי ידי חובה. זה העתיד הגדול, שמסתכם למעשה במשפט הפילי הזה, והיה השם למלך, ויום הוא שמו אחד. מה זה? השם אחד הוא שמו אחד. שמו זה הגילוי שלו. כן? הוא מתגלה בשולחן, הוא מתגלה בתהליכי הגאולה של עם ישראל. אבל יש מצב שהגילוי האלוקי, כשהוא מתגלה בעולם הזה, הוא מתגלה באלמנטים חומריים, בתהליכים אנושיים, העתיד מסתתר. נדמה לנו לרגע שמה שקורה כאן זה בעצם מאורעות טבעיים. עם שמגיע לארצה, ובונה בבתים, וחורש בשדות, ככל העמים בית ישראל, ואפשר להעתיק את מודל העצמאות של יוגוסלביה, גם לארץ ישראל, וככל העמים בית ישראל. זה טבעו של כל קהילה אנושית, שהיא מחפשת מקום להשתרש בו. אפשר להגיד, אפשר לראות את הכל בלבוש של חול, כמו סרט אילם, שריבונו של עולם לא מדבר בתוכו, בלי כיתוביות. סרט אילם, שכולו מתפרש על פי הסתכלות טבעית לחלוטין. שאלו אדם ברחוב, למה יורד גשם? למה לא יורד גשם? אז הוא יגיד לך, שקע ברומטרי, עולה למעלה, האבים מתאבים, כוח הכבידה מושך למטה, יורד גשם. מה זאת אומרת? מה, אתה לא יודע למה יורד גשם? תפתח את האינטרנט, תסתכל בערך גשם. כן? יראו לך איך יורד גשם. לא על זה שאלתי. שאלתי משהו אחר. כשאנחנו מדברים על שם אחד ושמו אחד, אנחנו מדברים על מצב עתידי, שבו הרצון האלוקי יתגלה, כן? נקרא לזה אידיאלים, הרצון, המגמה, תכלית כל בריאת העולמות, יתגלה בתוך הזמן בצורה מופלאה ביותר. זאת אומרת, לא תהיה שום חציצה בתוך הזמן, במאורעות הזמן, במצבים הזמניים של ההווה, לא תהיה שום חציצה בין ההתרחשות בתוך הזמן, בין מימד המקום והזמן, לבין מימד הנצח. זה יתגלה כאן. זה יתגלה בצורה של בית מקדש, שבו מתמידים 10 ניסים, מקום שמזומנת בו השכינה לכל דורש וכו'. ביטויים קדושתיים. כל אחד מאיתנו אגב יכול לשאול את עצמו, באיזה מידה מתגלה אצלו מימד הקודש בתוך חייו היום? האם אתה מבין שמה שאתה עושה במכון מאיר? האם אתה מבין שמה שאתה עובד עם נפשך על תיקון המידות, זה בעצם השראת שכינה בתוך הנפש? או שאתה חושב שאתה סתם מתעמל על מתח ו... כן? אתה רץ כדי להטיש את הגוף. רץ בפארק כדי להטיש את הגוף. כן? זו שאלה. עד כמה אתה באמת מאמין? ויודע שברגע זה שאתה יושב כאן, בתוך החדר הזה, מאזין לדברי תורה, אתה שותף פעיל. ואתה מגלה את רצונו להתברך. או שאתה חושב שעכשיו אתה מרחיב אופקים. כן? אקדמיה. עכשיו אתה מרחיב... לא! אנחנו לא מרחיבים של אופקים. עכשיו עסוקים במפגש עם ריבונו של עולם. הלוואי שנבין את זה. לא נבין. עזבו את ההבנה. להאמין בזה. הלוואי שנאמין בזה. זו שאלה גדולה מאוד. זאת אומרת, יש עתיד. העתיד זה הופעת רצון השם. לעתיד לבוא. זה יופיע בגדלות. בצורה עצומה. הוו גודל אלוקינו. שאלה היא, אין? האם העתיד הזה, יש לנו סיבה טובה והצדקה לחפש אותו כבר עכשיו. כבר עכשיו הוא זורם בתוך הורידים של הזמן. כבר עכשיו הוא מפעם בתוך גוף הזמן. המאורעות, היומיומיים, האיזוטריים, הפשוטים מאוד, הבנאליים מאוד, השגרתיים, האבסורדים. כן? האם הוא זורם פה? שאלה עצומה. זה אומר הרב, אומנם גם בזה, אומנם התכלית של כל נשגב וקדושת שם השם וחפצו הטוב בעולם, יגלה רק לזמן העתיד. אז מה נעשה עד אז? מה נעשה עד אז? נשב בתוך הבוץ עד שיבוא זמן העתיד? או שאולי זמן העתיד כבר מזדחל אל תוך הווה? אולי הוא כבר מציץ מן החרקים? הוא משגיח מן חלונות? אולי כבר כדאי להתחיל לרחרח בניסיון לעלות על העקבות המשיח? נכון שלעתיד זה יתגלה בגדלות, אבל נכון, לזמן העתיד של שם פונות כל הקדושות, ודאי שדבר לא יכול להופיע בשלמות כבר עכשיו, הזמן ההווה הוא זמן שיש בו הרבה בירורים, זה זמן הבירור. זמן הבירור הוא זמן מורכב, זה דבר ידוע. זה זמן מורכב. כן? הנה, עכשיו התגייסת לצבא, עכשיו אתה עושה אימונים, רק בעתיד תקבל את סיכת הממים שלך, או רק בעתיד תקבל את קומטת הצנחן. אבל האם כבר ברגע זה, בשעה שאני קורע את עצמי, עם האלונקה על הגב, האם זמן העתיד מגיע? האם אני נושא גם אותו על האלונקה? או כרגע זה... נווי שכבר זה ייגמר, כן? או כבר עכשיו, העתיד לוחש לך, תסחוב טוב, תתאמץ, עוד קילומטר, העתיד לוחש לך. אבל זה לא ש... מתי כבר יעבור? ואז נקבל את ה... לא. כל מטר שאתה עובר עם האלונקה, אתה מקבל עוד מילימטר של קומטה. היא מופיעה עכשיו. האם אתה מסוגל לאחד את שתי הזמנים האלו? או שאתה עובר רק את הקושי, רק את האמצעי? טעם העץ הוא לא כטעם הפרי. האמצעי והתכלית לא נפגשים אצלך. עכשיו בואו נחשוב על החוויה הנפשית, כאשר אדם חווה רק את ההווה בלי העתיד. זה דבר מאוד קשה. אגב, שלאנשים קשה לחבר את העתיד עם ההווה, כדי להתגבר על השיממון שבהווה. היינו, על אותו מסע מפרך. מכיוון שאני לא רואה איך העתיד מתרקם בתוך המסע, ואני לא מתענג על העובדה שעוד חתיכת קומטה עכשיו, כן, בעצם הופיע כאן, כן, תוך כדי נסיעת האלונקה. אז מה עושים אנשים כדי להרגיש את העונג בהווה? מכיוון שלא מצליחים להתקשר עם העתיד, הם מחפשים את העונג כבר בהווה. איך הוא קרוי? לחם ושעשועים. הדבר היחידי שיכול לרקח את הקושי של ההווה, שהעתיד לא מופיע בתוכו, זה לחפש עונג. עבדתי קשה כל היום. מה התכלית של כל מה שאני עושה? אני יושב בסוף היום ואתענג על תרבות פנאי, וזה יחפר על חוסר התכליתיות של חיי. זה נשמע מוזר. זה נשמע מוזר. הייתם מאמינים שעשרות אחוזים באנושות בעצם ככה מחפרים על שיממון ההווה? כשלא מוצאים את העתיד. אבל זה התוצאה. זאת אומרת, ברגע שאתה מנסה למצוא עונג כדי למלות את החלל ואת השיעמום שיש לך בתוך הזמן, עכשיו השיעמום זה לא בגלל שאתה לא עושה. אתה עושה. ולמרות זאת אתה משתעמם. אבל אתה עושה בלי לדעת למה אתה עושה. אז אתה לוקח את חפיסת השוקולד ומכניס לתוך הפה. חפיסת השוקולד היא אלטרנטיבה שקרית לעונג שהוא תוצאה של התחברות העתיד בתוך ההווה. שאין לך עונג גדול מזה. זה נקרא טעם העץ כטעם הפרי. עץ פרי עושה פרי. העץ עצמו הוא פרי. מה, הענפים זה פרי? היו זמנים כאלו שהענפים היו פרי. היו זמנים כאלו. אנשים גדולים ועצומים, בעלי אמונה כבירה, היו מושכים את העתיד אל תוך ההווה. וכל פעולה שהיו עושים, היו שותים את זה, את הכוס מים. הם היו רואים, מהמים האלו צומח המשיח. זה לא יומן. מהמים האלו צומח המשיח. אני יכול יותר, יכול להצמא קצת, אני יודע, כן. כן. זה טעם, כן. אגב, אני צומח. ברוך אתה, אדוני, לא נכון, עולם שהכל מיד ברור. יכול יותר. התכלית היא, ברוך השם, אני משמיע הנחת הרווחה. נו, גם זה משהו, גם זו תכלית. גם זו תכלית. לבריאות את הגוף. בסדר. אבל זו השאלה. אנחנו, אומר הרב ככה, אמנם גם בזמן ההווה, ההווה הזה, המסובך, המורכב, כוח העתיד נגלה. איך הוא הולך ובא. ריבונו של עולם, לא ניתק. לא ניתק את רצונו מן ההווה. כל הזמן, כל הזמן, מנפח בגחלים. כל הזמן מופיע. אין רגע דל מהתגלות אלוקית. לא דבר ריק הוא מכם. ואם ריק הוא, מכם הוא ריק. ריבונו של עולם לא מפסיק להתגלות. אני ראשון, ואני אחרון, אני הוא בהווה. אני ראשון בעבר, אני אחרון בעתיד, אני הוא בהווה. כל הזמן. לאתר פנוי מיני. והקריאה לאדם, זה בעצם לפקוח את עינה, בבחינת עין בעין יראו. לכוון את העין האנושית, אל העין האלוקית. כמו שהוא התברך רואה את המציאות. וכמו שהוא מלמד אותנו בתורתו, איך הוא מפקח על המציאות. וירד השם, לראות את רואי הבין, כן? את בוני המגדל. הוא מפקח על בוני המגדל. הוא מפקח על אדם הראשון. הוא נמצא בתוך המאורעות. מבראשית ועד לעיני כל ישראל, אין רגע דל מהנוכחות האלוקית. הוא שופט, הוא מפרגן, כן? הוא שואל. מלא פעולות אלוקיות. כל הזמן הוא בפנים. הוא מעורב במעשה בני אדם, במעשיהם של אומות, במעשיהם של רשעים וצדיקים. כל הזמן. כל התורה כולה. היא מראה לנו את סוד היחס שבין האלוקות לבריאה. לכן החומש הוא כל כך מרגיל ומחנך לאמונה. אפילו קריאה פשוטה של החומש, שאנחנו שמים לב לצד הפשוט הזה, אפילו בלי דברי רשי, ובלי בכלל מדרשים. פשוט. ויאמר השם. ויאמר. ויען השם. אין זה. ויעש השם. כל הזמן. כן? אנחנו מתרגלים להאמין שבעצם העולם הזה הוא וריאציות אינסופיות שבין בורא ובריאה. או במילים, בטרמינולוגיה שאנחנו צריכים למאמר הזה, אנחנו כל הזמן רואים את העתיד, את הרצון האלוקי, נארג ומשתלב בתוך ההווה. זה דבר נפלא. אם אנחנו מכוונים לזה, לשם ייחוד קודשי בריחו, הרי אני בא לקרוא את החומש, קריאה חופשית לחלוטין. למה? כדי לראות כיצד הקדוש ברוך הוא מפיל ממלכות ומעמיד מלכות, מוריד מלכים ומעמיד מלכות. הרי אני בא... פילי פילי. יש אנשים שחזרו בתשובה דרך קריאה חופשית של החומש. בלי שום פירוש. כי הם היו מכוונים בדיוק לדבר הזה. זאת אומרת, משהו בתוך הנפש שלהם חיפש את הרומן של הבורא עם הבריאה. וזה רומן פנטסטי. וברגע שהם ראו את זה, את כל צורת ה... וואי, זה יופי. זה יחסי גומלין, פילי פליים. יש שכר, יש עונש, יש מצוות, רצון השם מתגלה. אני רוצה להאמין. אני רוצה להיות חלק מכל כללי המשחק הנפלאים האלו. אני רוצה לעלות אל המגרש. גם אני רוצה שיתייחס אליי השם יתברך. ואם הוא גילה את היחס שלו אליי בתרי"ג מצוות, סס אני על אמרתך. זה האמירה שלך. כמוצא של עולם. את זה בדיוק חיפשתי. להתרומם מעל השיממון של ההווה, של החיים המוזרים שלי, שאני לא רואה בהם לא קצה ולא סוף, לא מבין לך מה קורה. סוף סוף אתה בכלל מתייחס לחיים שלי. הנה, התייחסת. כן, שם בחומש, זה ממש המצב שלי. שלא לדבר על דוד המלך, אני קורא תהילים, אני בכלל רואה שאתה לא מפסיק ממש, אתה כל הזמן איתי. אז בכלל אני רוצה להיכנס לתוך המשחק הזה. אני רוצה להיות בפנים. הנה אני. אנחנו צריכים להתחנך, כנראה. אנחנו צריכים להתחנך, לזהות, אם כן, את ההתגלות הבלתי פוסקת, המתמדת של רצון השם בתוך המציאות. אומר לנו הרב, בזמן, גם בזמן ההווה, למרבה הפלא, כוח העתיד נגלה. איך הוא הולך ובא. ואפשר להוכיח את זה. הרב מביא פה רק הוכחה אחת, כן, שהוא באמת הוכחה שהיא נושא להתבוננות, צריך ללמוד אותה, כן, פשוט להתבונן על ההיסטוריה הישראלית. תפתחו בבקשה בספר של הרב קלנר. זה נקרא כארי התנסה. מכירים את הספר הזה? בסוף הספר הזה יש 100 מקורות של פילוסופים, הוגי דעות, גויים, שמתייחסים לתופעה שנקראת עם ישראל. וכולם, המחנה המשותף שבין כל הוגי הדעות האלו, העם הזה הוא עם פלאי, הוא עם נצחי, הוא עם שמושך את הכל אל הנצח, הוא עם שהחיים שלו בתוך הזמן זה פלא, זה חידה, זה בעצם מה שאומרים כל החבר'ה. במילים אחרות, כל ההיסטוריה של עם ישראל היא מוכיחה שהעולם הוא בא מנקודת התחלה וזורם אל תכלית עצומה. אם לא היה עם ישראל בתוך העולם, היינו יכולים לחשוב שהעולם הזה הוא עולם מעגלי. עולם מעגלי. ואתם יודעים מה? מי יודע? אם התפיסה המעגלית זה לא מה שמביא את המדענים לחשיבה כל כך לא תכליתית של מניין שנות העולם. הרי 4.5 מיליארד שנה ועדיין לא הגענו לתכלית כלשהי. תחשבו איזה יאוש, זה יכול לנסוח בעד, חשבתם על הדבר הזה? 4.5 מיליארד. ולאן הגענו? לאן הגענו? למלחמת העולם הראשונה והשנייה, ועוד מעט הכל יסתובב מחדש, ונגיע לתקופת הקרחונים בו, עוד 1.5 מיליון, ולא יהיה שום דבר שמוכר לנו היום, והיבשות האלו יתפרדו, ואלו יתחברו, ועוד פעם זה יחזור. לא, אנחנו צועדים בכלל. אין תכלית. אתם יודעים מה? הם צודקים. כי לפי הבנתם אין תכלית. אין תכלית. כי הם לא מתבוננים בזמן העתיד. אז באמת, כל המציאות זה חורבן ובניין. חורבן ובניין. לידה ומוות. אין שום דבר חוץ מזה. לפי השקפתם של ישראל, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. ממילא גם החורבנות הם משתלבים בסדר של בניין. ואין לראות בזה, חס ושלום, פעילות סיזיפית של מעלים את הסלע לראש ההר והוא נופל. מעלה והוא נופל. זה לא קדר. המציאות זה לא קדר. זה עתיד שמתרקם בתוך סדר הבניין והחורבן. נכון, צריכים עיניים אמוניות כדי לאושש את ההנחה הזו. ואולי אנחנו לא שם עדיין. הלוואי ונזהה את השיטתיות היצירתית בתוך מרחב הזמן שאנחנו חיים בתוכו. הלוואי. אז בואו נעזוב כרגע את כל הלמוד, בונה... בסדר. אבל אמונת ישראל היא לא נואשת מלמצוא סדר ויצירתיות, כן? גם בבונה עולמות המחיבן. מלך מהולל בתסבכות. בתוך הסיבוכים הוא גם מהולל. כפי שעולה קילוסו מן הצדיקים, כך עולה קילוסו מן הרשעים. גם הרשעים. במעשיהם של רשעים. שלכאורה נוטעים בנו את הרושם, כאילו המציאות איבדה שליטה. כאילו המכונית בעצם מתגלשת לתאום. לא. הוא מנהיג את המציאות. העתיד מתגלה בתוך כל המצבים האלו. ופה הוא מביא את הדוגמה ההיסטורית של עם ישראל, כן? כבאמת, הייתי אומר, הוכחה. הוכחה לכך ש... באמת המציאות זורמת למקום מאוד מאוד גבוה. כמו שהבאתי באופן מאוד כללי, את המחנה המשותף העולה מדברי הוגי הדעות הגויים, שם בסוף ספרו של הרב קלנר, כמאה מקורות, כדאי לראות שם בפנים, כדאי לראות ולהתרשם, וזה יגלה על ידי גלגוליהם של ישראל הנפלאים, שהם גלגולים מופלאים ולא מובנים, לא שייכים מסדרי עולם הזה כמעט, כן? עצם ההישרדות שלנו ב-2000 שנות גלות זה פלא פלאים. מכל כיוון שלא מסתכלים על פלא ההישרדות של עם ישראל, בתנאים הכי לא תנאים. זה כשלעצמו כבר מעורר את השאלה, מה קורה כאן? מה זה החייזר הזה? העם הזה, מה הוא עושה? המסקנה היא שהוא השיעור שבעיסה. העיסה זה ההווה, זה כל מציאות העולם הזה, והשיעור זה הכוח המציס. זה הכוח שגורם לעיסה להתקדם, להתפתח. זה עם ישראל. אם לא היה עם ישראל, העולם היה מת משעמום. פשוט מת משעמום. כל העולם כולו מתעסק עם עם ישראל, גם שאנחנו בגלות וגם שאנחנו בארץ ישראל. זו אומה קטנה, שמבחינה מספרית היא באמת קיקיונית. אבל סדר החיים שלה פה מעסיק את האומות הגדולות ביותר. אתה יכול לתפוס איזה מישהו, טוב, לא משנה. מעסיק את כל העולם כולו. מה שקורה כאן. יחסי הגומלין בין ההתרחשויות בארץ ישראל, כן? יחסי הגומלין בין מה שקורה כאן לבין הפוליטיקה העולמית, היא מדהימה. מעבר לכל סדר גודל, איפה ראינו מדינה? בסדר גודל כזה, שמעסיקה את העולם בלי הרף. פעם אחת פגשתי איזה כתבת, כן? בפינלנד, בערב פסח, הם הסתובבו איזה רשת, כן, אירופאית, הסתובבו ביישובים בשומרון כדי לראות קצת הכנות לפסח. אז רוצים להיות דתיים, איך הם מתכוננים לפסח. אז בדיוק אנחנו שתפנו את התנור בחוץ, שם בחצר. אז הכתבת הזו באה עם הזה שלה והמיקרופון וזה. מה אתה עושה? באנגלית. אמרתי לה, אני מוציא פירורים של לחם מהתנור. אז היא אמרתי, למה אתה עושה את זה? אמרתי, אמרתי לה קצת, ככה באנגלית הילגת שלי וכן הלאה. אז אמרתי, שאלתי אותה, את הכתבת פה בארץ? זאת אומרת, כן, אני הכתבת פה בארץ, ואיך את נהנית פה? אז היא אומרת לי, כולם רבים להגיע לישראל, כך היא אומרת לי. כולם רבים להגיע לפה, זה המקום הכי מעניין בעולם. זכיתי להגיע לפה. משהו. היא הסבירה לי, מבחינה חדשותית, כל נושא, ביטחונית, חברתי, זה המקום הכי מעניין בעולם, זה פשוט לא יאמר. המציאות של עם ישראל היא עושה מעניין בשכונה. כן? והמעניין הזה, במילים אחרות, המעניין, אני רוצה להבין את המשמעות של המעניין. העולם מבין שאם עם ישראל נמצא בעולם, אז העולם מתקדם. הוא פשוט מתקדם. זה מובטח שהמציאות לא תקפה למוות. העם הזה הוא חסר מנוחה, הוא תזזתי. בכל רגע נתון הוא מצוי בבירור, תסתכלו איזה ועדות חקירה, ואיזה... כל העם הזה הוא פשוט חסר מנוחה. אם יש עם כזה, אנחנו לא נרדם בשמירה. אנחנו לא יודעים לאן העם הזה ייקח אותנו. אנחנו ממש לא יודעים. אבל כל כך מעניין להציץ בחלון שלו. כל כך מעניין לראות את סדר החיים שלו. את המרץ הנפלא, את ההיפראקטיביות שלו, את היצירתיות שלו בכל תחום. זה פשוט לא יאמן. עם העם הזה אפשר להיות בטוחים שאנחנו לא נשאר על המקום. ממש. אז אומר רע, שמסתכלים על היסטוריה הישראלית, זה כשלעצמה ראייה, זה כשלעצמה ראייה, שבאמת הדברים מתקדמים. ויש עתיד, יש למה לצפות. וזה יגלה על ידי גלגוליהם של ישראל הנפלאים, שאלולי תכלית העתיד, הנשגב אין פותר לחידת עולמים זו, של גלגולי ישראל בעולם. נמשיך. על כן, השבת היא מורכבת עם היקף הזמן ההווה המתמיד, ורומז ליום שכולו שבת מנוחה וקדושה. כן? למה יש שבע? המספר שבע מה הוא מרמז? הוא מרמז על התמזגות העתיד עם ההווה. כי מה זה שבע? זה שישה ימים שמרמזים הזמן ההווה, ששת ימי המעשה. והיום השביעי זה נשמת הזמן. זה התכלית, זה העתיד, שבת זה העתיד. עולם שכולו שבת, כאילו כל מלאכתך עשויה. מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. שבת זה זמן שמנוחה. כל מי ששומר שבת כהלכה, יכול ודאי לדווח על אותה הרגשה שמימית ומיוחדת, כאילו שום דבר לא מטריד אותו. לא משנה באיזה מצב נמצא העסק שלו. ברגע שהוא סגר את המפתח על העסק, נכנס לשבת, כן, כמובן עם כל ההכנות של השבת, לבוש יפה בגדי שבת, הולך לבית הכנסת, יש לו את המקום הקבוע, ברשת השבת, המניין שהוא אוהב, סעודת השבת, נרות השבת, כל הליכות השבת, הוא זוכה לאיזה מין הרגשה, כאילו הוא על איזה אולימפוס, שממנו הוא צופה על הזמן. לכן אומרים, שבת בת תשוב. זה ראשי תיבות. שבת, שין, שבת, בית, בא, תשוב. או שבת בושת. שאדם, שהוא מגיע לשבת, הוא מתבייש. מה זאת אומרת הוא מתבייש? למה הוא מתבייש? כי פתאום ששת הימים שבהם הוא פעל בתוך ההווה, פתאום ששת הימים הם חוטפים ביקורת מהעתיד. אז הוא מתבייש. מתי אדם מתבייש? שהוא משווה בין מצוי לרצוי. זה הבושה. אם תראו, תשאלו לעצמכם, למה אנחנו מרגישים את הבושה? אדם שמסתובב, פתאום, אני יודע, פתאום באה רוח ומורידה לו את הבגדים, באמצע הרחוב. הוא מתבייש. למה הוא מתבייש? כי המצב הנתון עומד בסתירה עם המוסר הטבעי שלו. פתאום הוא ירום. זה לא נעים לו. אז הוא מתבייש. בושה זה איזושהי התנגשות בין דברים. שבת זה זמן של תשובה. כי אם אתה נמצא בתוך השבת, ואתה בלוע בתוכה, עכשיו אתה ניזון מאור עתיד, מהאמת במילים אחרות. והאמת הזו תופחת על פניך, כן? שבעצם זה אותם הדברים שבימות השבוע לא עשית כמו שצריך. איך אתה יכול בימות השבוע לעשות את הדברים האלו כשהעתיד נוכח? העתיד נוכח, אתה לא רואה? בשבת פתאום אתה מבין שהעתיד נוכח בתוך הזמן. אגב, הייתם יכולים לשאול שאלה. אם ככה אתה מסביר את השבת, אז למה של שבת לא הייתה חנון? למה שלא הייתה חנון? אם אני מזהה את כל זה, אז למה שלא? למה לא? יש שתי סוגי תשובה. יש תשובה של שבת, ויש תשובה של ימות החול. תשובה של שבת, זה תשובה שזרם העתיד, או התענוג שבאמת, הוא זורם, נכון, הוא זורם אל תוך הנפש, הוא מזהה את הסיבוכים שבהווה, שנפלתי בהם במהלך ימות השבוע, אבל הוא שוטף אותם בדרך של שמחה, ולא בדרך של הקהל החטא. הקהל חטא זה יותר הסגנון של תשובה בימות השבוע. בשבת יש תשובה. יש גם ביום טוב תשובה. כי כתוב בגמרא, שביום טוב, שבני ישראל עולים לרגלים, כתוב שעומדים צפופים ומשתחווים רווחים. למה משתחווים רווחים? אומר רש"י, כדי שלא ישמע אחד בוידויו של חברו. והשאלה נשאלת, ביום טוב יש וידוי? איזה וידוי יש ביום טוב? אתה נמצא בבית מקדש ואתה מתוודא? אתה מלא שמחה, איזה וידוי? אלא ריבוי האור העצום, האדיר, שאדם זוכה לו בבית המקדש, גורם לו לוידוי, אבל זה לא וידוי של... זה משהו אחר לגמרי. זה אור ששוטף את החטא. אבל זה לא מתוך הצער של הקהל חטא. זה משהו אחר. אז שבת, היא מחוברת בתוך ימות השבוע, מסגרת הזמן הזו, של ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, מרמזת על הלב הפועם בתוך הזמן. כמו שיש לי פה לב, מה איפה? לא שומע אותו. טוב, כנראה הוא נמצא, אולי פה. כן, נמצא, אבל חייב להיות. הנה, דופק, יש, הוא חושב. כן, השבת זה הלב בתוך הזמן. זה הלב בתוך הזמן. זה המצב הנורמלי של האדם, שהלב הוא בתוך הגוף ולא מחוץ לגוף. יש מצבים שהלב הוא מחוץ לגוף. הרב ידבר איתנו על כך, בהמשך. אבל המצב הנורמלי, שש ושבת, בחיבור. לכן אמרנו שבוע, שאלו שבעה ימים שהם בעצם מחוברים בתוך עצמם, והשבת היא לא נפרדת מימות השבוע. העתיד מפעם בתוך יום ראשון, בתוך יום שני, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת. כך זה אמור להיות. כך אמור להיות. על כן השבת היא מורכבת יחד עם היקף הזמן ההווה המתמיד. ורומז ליום שכולו שבת מנוחה וקדושה. ללמד, להורות, לחנך, לעורר אותנו, לזרז אותנו. מה? להורות שבעצם הזמן ההווה, לא מחוץ לזמן ההווה. זה לא שעכשיו אתה הולך לשוק וסובל, ואחרי שאתה חוזר הביתה, אתה פותח ספרי הפטרה, ואתה קורא, והיה השם, ביום ההוא, או אם אתה יגיע היום ההוא. לא, הוא כבר הוא מתחיל להופיע. בבסטה שלך, במחנה יהודה, שם הוא מופיע, כשאתה צועק קילו בשקל, אז כבר הוא מופיע. בעצם הזמן ההווה, זה קשה קצת. זה קשה. זה קשה. אבל זה החינוך. להורות לנו. ללמד אותנו, לחנך אותנו. להורות לנו שבעצם הזמן ההווה, רושם הזמן העתיד, הוא כבר מוכן ומוחש. הוא כבר מוכן ומוחש. חפש אותו. עד לכאן ההקדמה הראשונה. הקדמה אמונית חשובה ביותר. מסגרת הזמן של השבע. במשמעותה. מי חיבל במבט הישראלי הזה? מי חיבל ביכולת שלנו לקרוא את אותיות הזמן ולפענח מתוכם את סוד הנצח, המתקדם, המבצע המתגלגל, המתגלגל? מי מנע מאיתנו? מי טימה? מי סימה את העיניים? היוונים. כאן הרב לוקח את כל הפרשייה הזו של, כן? יוון נגד ישראל, לכיוון שעליו דיברנו. היוונים, אמנם, ביקשו לסמות אורו של עולם. יחשיכו עיניהם של ישראל, ומילאו את העולם פחזות והוללות. על יסוד העיקרי, על יסוד העיקר של לקיחת ציור הזמן ההווה, בלא שום תעודה בעתיד. היוונים נתקו בין הזמנים. וכמו שאמרנו, שאתה שוכח מן העתיד, ממילא, מה ההווה מצמיח לך? בואו נסתכל מה ההווה מצמיח. אם באמת אנחנו לא מכירים שום תכלית גבוהה לאכילה, לשתייה, לחיי אדם. מה נשאר? התכלית הקרובה. הקרוב. אז תעשה את הדברים מצד מה שאתה, הייתי אומר, חווה. כמו שאמרנו מקודם. אתה שותה כוס מים. מה החוויה הכי קרובה? הטעם הנפלא של המים. אז תשתה מים בשביל הטעם הנפלא. הרי אין בזה תכלית אחרת. אין בזה עתיד אחר. אין מגמה אחרת. אין כוונה אחרת. מה שנותר זה ללכת אחרי הכוונה הקרובה ביותר להשגך, להשגתך, שהיא בדרך כלל הכוונה החושית. שמעתי פעם איזה רעיון ברשת א', אז המרעיין יותר נכון, היא ראיינה אחד מהמדען פילוסוף, שכחתי את השם שלו, פורסם, שכחתי את השם שלו כרגע, היא ראיינה אותו בעקבות האסון הגדול של הצונמי. ואז הוא אמר לה, שבעקבות אסון כזה, בעקבות אסון גדול כזה, ההכרה האנושית מזדעזעת. מזדעזעת. ואז אפשר ללכת לשני כיוונים. הכיוון האחד, שאדם שמתבונן באסון הזה, הולך אליו, זה לבוא ולומר דבר כזה. תראו, החיים הם לא בטוחים. כל רגע יכול להתרחש אסון. אני לא יודע אם אחר אני אחיה. לכן המסקנה היא, תנצל כמה שיותר את הזמן. בשאלת ניצול הזמן, הוא אומר, יש שתי תפיסות. תפיסה אחת אומרת, תנצל את מה שהעולם הזה נותן לך. תהנה, פצר גרעינים, תאכל בוטנים, תצא בתוכניות פנאי ובידור. התפיסה האחרת אומרת, הפוך בדיוק. כלומר, מכיוון שהחיים הם על זמן שאול, והמוות לכאורה יכול לערוב לך בכל רגע ובכל פינה, תנצח את המוות. תחיה חיים משמעותיים. שכאשר יבוא גל הצונמי, אתה תהיה על החוף. הוא יבוא לעברך, תסתכל לו בעיניים ותגיד לו, אני עשיתי חסד. אני לא מפחד ממך. גם אם אתה תחסה אותי, מתחת למים, אני אשמח. כי עשיתי מעשה נצחי. עשיתי חסד, עזרתי. כך הוא אומר. שואלת אותה מהראיינת, ואתה במה אתה בוחר? זאת אומרת, הוא אמר באפשרות הראשונה, אבל שלא תחשבו שוב כזה, חס ושלום. כן, כי באפשרות הראשונה, זה לא לאכול בוטנים וגרעינים, כמו שאמרתי, הוא מדבר על אפשרות ניצול של העולם הזה בצורה יותר משוכללת, אבל זה עדיין העולם הזה. עדיין העולם הזה. אני כשלעצמי בוחר באפשרות הראשונה, כך הוא. היוונים בחרו להתעלם מהעתיד. אין רצון אלוקי. אין תכלית מוסרית. אנחנו חיים את העולם מצד מה שהוא מציע לנו. מה שהוא מציע לנו. אפיקורוס. אפיקו קורוס. אפיק קורוס. להוציא את האלוקות. אפיקורוס זה שיטה, תוציא את האלוקות מכאן ותשאיר את העולם הזה, איך אומרים? תשאיר את הלחם בלי הקשה, רק תרח תביא לנו. אפיקורוס, קורוס זה אלוקות. להוציא את האלוקות ולחיות את הטבע הפיזי, הנפשי ואפילו הרוחני. יש טבע רוחני, יש טבע רוחני. קוראים זה אתיקה. זה תורת המוסר. זה לאו דווקא מוסר שצריך לקיים אותו. זה אסתטיקה. זה אסתטיקה המוסרית. זה פילוסופיה, ספר המידות של אריסטו. אתם ראיתם פעם יווני מוסרי? זה פילוסופיה, זה אהבת חוכמה. זה טבע רוחני. האדם אוהב לחשוב בטבעו, אוהב לנסח דברים, להגדיר דברים, אפילו להגדיר מצבים מוסריים. מה זה גאווה? מה זה ענווה? זה לא גמור. גאווה זה מצב שאדם הוא יותר ממקומו, יוצא ממקומו, מאבד את היחס לא לשני. זה ניסוחים מאוד יפים, מאוד יפים. אבל מה אתה מקיים מכל זה? היוונים, הם חיפשו את הטבע הפיזי, בצורה המפותחת ביותר שלו, גוף, אתלטיקה, את הטבע הנפשי ואת הטבע הרוחני. והגיעו בזה למדרגות מאוד גבוהות. אבל להוציא את הכוח המנהיג את התוואים האלו. למה אתה לומד חוכמה? כדי להרוות את הצימאון האינטלקטואלי. זהו, בזה אתה נשאר? מה אומרת תורת ישראל? למה אני לומד חוכמה? כדי להכיר את רצונו. אני לא נשאר שבוי בתוך העונג האינטלקטואלי. כן? איזה כיף לחשוב, איזה כיף להתפלפל. לא. אני לומד גמרא, אליבא? דהלכתה. לא לפלפול באלמה. לא כדי לחדד את שכלי, איזה עונג. לא. אני לומד, אתם יודעים מה? בוא נגיד את זה בלשונו של הרמח"ל, של, של, של רבי ישראל מסלנט. אני לומד גמרא כדי לחדד את השכל, כן. אבל למה אני מחדד את השכל? כדי לשחוט את יצר הרע. כך אמר רבי ישראל מסלנט. באותם ישיבות שהוא הקים, שבאותם ישיבות פלפלו בגמרא, כשתקפו אותו גדולי, תלמידי חכמים באירופה, למה הוא מקים ישיבות כאלו שהם רק לפלפולה באלמה? הוא אמר, אני משחיז את השכל של התלמידים כדי שישחטו את יצר הרע, שיוכלו לעשות את חשבון הנפש יותר, ולהכיר את רצון השם יותר. זה בסדר גמור. אבל חוכמה לשם חוכמה, פילוסופיה, אהבת חוכמה, פילוסופיה, אהבת חוכמה, לא. זה לא. זה אמרו היוונים. אין עתיד. אין רצון אלוקי שחודר כמו קרני שמש אל תוך ההווה, ומכוון את הכל לשם, שאל שם הכל פונה, וכל הנחלים זורמים אליהם. לא. מה אתה יותר מדי שואל שאלות? למה אני אוכל? כמו א' ד' גורדון, שראה את חברו שם עובד בשדה, כן? הוציא הסבים שם בשדה הצנונית. למה אתה מעשב? מה זה למה אני מעשב? מה הפירוש למה אני מעשב? נו, למה אתה מעשב? כדי שהצנונית תוכל לגדול. נו, ואם הצנונית תגדל, אז מה? אז אני אוכל. ואם אתה תאכל, אז מה? אז אני אהיה בריא. ואם תהיה בריא, אז מה? אז אני אוכל... נו, ואם... הלך איתו, הלך איתו. אבל לא הגיע לאלוקות. אז אני אוכל לעשות רצון השם. הוא נשאר תקוע בשדה. איש צייד, איש שדה. שם הוא נשאר. אבל באמת צריך לשאול את השאלה תמיד. נו, ו... נו, ואז, ואז... אני חושב שסיפרתי זה פה, פעם פה, שהיה לנו איזה משחק כזה בילדותינו. אני זוכר שזה היה בסביבות גיל 13-14, משחק מוזר ומשונה. אפילו אני לא מבין מאיפה זה בא לנו משחק כזה בכלל. כנראה שזה לא יודע, לימדו אותנו את המשחק הזה. אולי זה אחד ממבוגרי הקיבוץ, אולי זה איזה אורח שבא מהעיר באחד החגים, לא יודע. המשחק הזה היה משחק מוזר. מישהו היה עושה פעולה מסוימת, כן? השני היה שואל אותו, למה אתה עושה כך? למה אתה עושה? נו, ולמה? ואז למה? ומי שהיה מגיע הכי רחוק היה מנצח. זה המשחק מאוד מוזר. בקיבוץ. האדם נזכר את זה. כן? מדהים. יש באדם משהו ששואל, שרוצה לשאול, נו, ואז, ואז, רוצה לשאול. היוונים חיבלו בצורך הנפשי הזה, בנטייה הנפשית הזאת, לשאול מה מעבר לעולם. או בלשונו של הרב. ביקשו לסמות אורו של עולם. יחשיכו עיניהם של ישראל ומילאו את העולם פחזות והוללות על יסוד העיקר של לקיחת ציור הזמן ההווה. העיקר זה ההווה ולא יותר, מה שאתה מרגיש כאן ועכשיו, בלא שום תעודה בעתיד, עד שגרמו להשפיע על הקטות הרעות שיצאו מקרבנו לאמור אין עולם אלא אחד. אין עולם אלא אחד. רק עולם הזה יש. אין עולם הבא, ואין תכלית, ואין אחרית הימי, אין כלום. פה תהיה קבורתנו. קברו אותי תחת החול הכחול, קוראים לו שמיים. לפעמים נוטפים מים, כן? אנחנו כולנו קבורים פה מתחת לשמיים האלו. והשמיים האלו, הם לא יכולים להוות שום מושא, או, כן, השראתי למשהו שמעבר. כן? זה מה שאמרו יוונים. אל תחפש מעבר לשמיים. אל תחפש רמזים בתחול השמיים. אין שם נצח. אין מעבר. אתה מרגיש את קרקע המציאות? זו העובדה היחידה. תחיה את מה שהיא מעניקה לך בצורה הכי טובה. במלאות טבעית, נפשית, פיזית ורוחנית, אבל לא מעבר לזה. כן? אל תחפש. זו אשליה. זה אפילו מסוכן. זה מיסטיקה. זה ערפל. עזוב את זה. החלומות האלו לא שווים כלום. אין להם שום משמעות. החלום מעבר, על המעבר, הוא סכנה גדולה. הוא הופך אותך לבטלן, לאדם לא פעיל, לאדם שלא מנצל את הרגע, אתה רק יושב ובוהה ומחכה לרכבת שתבוא מאי שם. כן, ובינתיים, הנעליים שלך מתבלות, והגוף שלך נמק, והבית שלך חרב, תתחיל לעבוד, קדימה, תהנה מן העולם הזה. זה מה שאומרים, זה מה שאומרים. סוד השילוב, להראות כיצד הנוכחות של העתיד, לא רק שהיא לא מפריעה להווה, אלא היא מפרה אותו, והיא מגדלת אותו, זה כוחם של ישראל. זה כוחם של ישראל. היוונים, כן, יצרו את הנתק הזה בין הקרון, בין הקטר לבין הקרונות, כן.
אז מה, מאיפה בעצם בא הרוע הזה של להרוג את כל היהודים, כל מה שהם רוצים, זה רק...
כי הם בלבלים את המוח, בוא כבר דירים.
מה?
הם בלבלים את המוח, היהודים. כל הזמן מדברים על עתיד, כל הזמן מפללים, תחזנה, כל הזמן.
למה להרוג אותם? למה להרוג את כולם?
כי הם מפריעים לעולם להתקיים בתוך הזמן. אתה רוצה שמישהו אומר לך כל הזמן, כל הזמן אומרים, אתה רוצה ש... כן, אתה רוצה לשלוט את עצמך. אומרים לך, לא, כן? מה שאתה חושב, זה יעבור. זה לא יהיה כמו שאתה חושב, כן? די, מספיק, כל הזמן אומרים לך, זה לא, העולם הזה הוא לא היחידי. יש עולם הבא, ויש בורי עולם, ויש בית המקדש, ויש משיח, כן? ויש רצון ש... נמאס כבר לשמוע, לא רוצים לשמוע, זה מפריע לי, מחיות בתוך הזמן. זה פשוט מפריע לי, מחיות בתוך הזמן. אתה לא יכול סתם לאכול ולשתות, שאומרים לך שיש תכלית. אתה לא יכול. אתה מיד שואל את עצמך, אז למה אני בעצם שותה? אתה מבין? אתה לא יכול סתם לעשות פעולות, כאשר אתה יודע שיש איזו תכלית נשגבת. אתה כל מן שואל, אז למה אני עושה? אז איך לעשות את הדבר שאני עושה יותר טוב? כי יש משהו תכליתי, אתה מבין? זה מציק, זה מפריע. זה מפריע.
הם בעצם ידעו שזה
נכון. מה?
אז הם בעצם ידעו
ודאי, שזה. ודאי, בחוש הפנימי שלהם ודאי. האינסטינקט האנטישמי, האינסטינקט האנטישמי יודע טוב מאוד מה המשרים לדבר. יודע מצוין, ודאי. רק עם ישראל צריך לחבב על העולם את זה. עם ישראל צריך להראות איך העתיד, בעצם הוא חי בתוך הזמן, בצורה שלא עומד בסתירה. כן? גם עם חיי טבע. כל עוד זה נתפס כסתירה, אז הם מתנגדים. יש לנו אחריות עצומה, זה לא שמתם. בהכרח. זה תלוי גם במצבו של עם ישראל. איך עם ישראל חי את השבע? איך הוא חי את השבע? את המחזור של השבע, איך הוא חי? זה מאוד תלוי בזה. האם השבת היא מנותקת מימות השבוע, או שהיא מחוברת לימות השבוע? זו השאלה. כן, אז אמרנו, הם גרמו לכך, עד שהם השפיעו כל כך על הירידה האמונית, הייתה כל כך חזקה, עד שגרמו להשפיע על הכיתות הרעות, שיצאו מקרבנו, כן, בתוך עם ישראל, ואמרו, אין עולם אלא אחד. ושעבורם, או בגללם, בגלל שקמו כתות כאלו בתוך עם ישראל, שאמרו, אין עולם אלא אחד, רק עולם הזה, כן, שעבורם תקנו במקדש לומר, מן העולם ועד העולם. כן? עד אז, עד שלא יצאו הכתות האלו בהשפעת היוונים, אז היו אומרים, אמן, רק אמן. אבל אחרי שקלקלו אותם המינים ואמרו, אין עולם אלא אחד, בהשפעת היוונים, תקנו להגיד, מן העולם ועד העולם. להגיד שיש שתי עולמות. העולם הזה והעולם הבא. שלא תשתכח, כן? תורת העתיד מעם ישראל. היא כבר ממש, ממש, אנשים התחילו להסיק את עצמם בכאן ועכשיו, והיה קשה לדבר עם בן אדם על המעבר. לחשוב על עוד שעה. אף אחד כבר לא ראה את הנולד. זה היה מצב בעייתי מאוד. ודאי, חכמי ישראל ועוד נוספים, כן? אבל סך הכל, המצב העממי היה מאוד קשה. התייבנות. פשוט התייבנות. אז תקנו במקדש להגיד מן העולם ועד העולם. כלומר, בשעה שהזמנים מתוקנים ועיני השכל בהירות, כשאנחנו נמצאים בתוך השבע כמו שצריך, והמבט שלנו הוא מבט שמשלב וממזג עתיד והווה גם יחד, בשעה שהזמנים מתוקנים ועיני השכל בהירות, די באמירה אחת, מן העולם. מספיק להגיד מן העולם, ואז אנחנו יודעים כבר, כן? שבעצם, מה זה מן העולם? מה זה אותו עולם? זה החיבור שבין שתי עולמות. מספיק, אדם בריא, מספיק להגיד לו, עולם פעם אחת. ואז הוא יודע שמה זה עולם פעם אחת. זה החיבור שבין העתיד לעובד. כי הם לא יכולים להופיע. מן העולם. מספיק. מן העולם. אם אני אומר מן העולם, ודאי שאני לא מתכוון לעולמות פרודים. עולם אחד שכולל בתוכו שתיים. כן? והעתיד כבר נשקף בתוך העולם הזה. כן? אבל באשר הפילו אור האמת, בגלל השפעה המזיקה התרבותית של יוון, ראוי להעמיד מפורש את התעודה של העתיד. שימו למה התפתח פה. מה ירש את מקומו של השבע בעקבות היוונים? שמונה. זאת אומרת, עכשיו כבר מהלך התיקון, הוא לא יוכל להיות בצורה של שבע, כי אין לצפות במצב כזה, אחרי שקלקלו את ההווה, הוא כל כך אב ומגושם, ולך תזהה עכשיו בתוך פרוסת הלחם את ריבונו של עולם. לך תזהה. אז איזה סגנונות מתחילים להתפתח במצב כזה? בואו נראה דוגמה פשוטה. מה זה פרישות? פרישות היא נובעת בגלל חוסר היכולת לגלות את ריבונו של עולם בתוך המותרות, בתוך ריבוי חומר. אז מה עושים? אנחנו חונקים את החומר, חונקים אותו, ומתבצרים איפה? בעולם הרוח הפנימי. שם יותר קל לגלות את ריבונו של עולם. זה מה שקורה לכל בעל תשובה. מה אנחנו עושים? יצאנו מעולם הזמן, שם בשכונה, שם בשפת הים, שם על הבמות החשמליות. יצאנו משם, חזרנו בתשובה. שם קשה כבר לזהות את ריבונו של עולם, שיש לך גיטר חשמלית ביד. קשה מאוד לגלות אותו שם. הוא נמצא שם אגב, ובעוצמה כבירה. אבל אתה כבר לא מסוגל. התלכלכת. אז מה אתה עושה? אתה שם את הגיטרה בארון, סוגר אותה, ועכשיו אתה הולך למצוא את ריבונו של עולם במקומות ששם, איך אומרים? נוכחותו עשירה. כן? נוכחותו עשירה ובלתי מעורערת. שם בפסוקים של התורה, בהלכות. זה מאוד טבעי. אתה כאילו מפריד בין שני עולמות. ואז נוצר מן העולם ועד העולם. כאילו הלב יוצא מן הגוף, והמפגש עם הלב עכשיו הוא לא בתוך הגוף. הוא בחלון הרעבה. אתה מציג את העתיד באיזה מין חלון רעבה כזה, בפני עצמו. כל הדוגמה שנתתי, ועוד רבות כאלו, יומיומיות, בעולמו של בעל תשובה. ממש ככה. זה התיקון של חזל. מכיוון שאיבדנו את ההסתכלות האמונית, כיצד העתיד זורם בתוך ההווה, מה שנותר לנו עכשיו במהלך התיקון זה להפריד ביניהם, להיפגש עם העתיד באופן עצמאי, דרך ההפטרות, דרך הנביאים, שלא מפסיקים לדבר על העתיד הזה. כל הנבואה מלאה בזה. לא לחינם קראו את הנבואות. אחד הסיבות שאומרים חז"ל, למה תקנו את ה... אומרת הגמרא, למה תקנו את ה... את קריאת ההפטרה בשבת? למה תקנו? שתי סיבות יש לזה. אחת, מכיוון שגזרו עלינו לא לקרוא בתורה, לכן קראנו הפטרות מעין הפרשה שבחומש. הסבר שני הוא, מכיוון שהצרות של עם ישראל, כן? גרמו לנו צער גדול, והיה חשש גדול של חולשת אמונה, אז קראו בנביא על העתיד, זה בדיוק מה שאמרנו, כבר לא רואים את העתיד בתוך ההווה. קשה מאוד לראות את העתיד בתוך ההווה, בתוך העוני, בתוך הרדיפות, קשה מאוד. אז מדברים על העתיד, על היום ההוא.
התורה זה הווה?
מה?
התורה זה הווה, כן, והנביאים זה
כן.
העתיד?
התורה, כן, אפשר גם להסביר את זה לפי ההסבר הראשון בחזל, למה קוראים פרשיות מכיוון שאסרו לקרוא בתורה, זה כאילו, משל, מה זאת אומרת אסרו לקרוא בתורה? לקחו מאיתנו את היכולת להסתכל בתוך ההווה. זה נקרא איסור לקרוא בתורה. כן? נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, שהתורה היא אור ונתיבה. שאסרו לקרוא בתורה, במילים אחרות, שפגעו לנו במבט המשולב של השבע, מה עשינו? פיתחנו את השמונה. שמונה זה מבט על העתיד העצמאי הבלתי תלוי. דבר מעניין. כמה שזה אקטואלי. עד היום. וכבר אני... אם כן, בגלל שהם העפילו את אור האמת, ראוי להעמיד מפורש, הנה, מפורש, את התעודה של העתיד. אף על פי שהעיניים התרוטות, אולי דווקא בגלל שהעיניים התרוטות, כן? אינם מכירות אותו מן ההווה. דווקא בגלל שלא מכירות אותו מההווה, אנחנו חייבים לאפשר לעצמנו איזה צורת מפגש כלשהי עם העתיד. איפה נפגוש את העתיד? מאחורי הגדר. לא בתוך החיים. לא ברחובות החיים. לא במקולת. כן? לא שם. אנחנו נפגוש אותו מאחורי הגדר. שם נשוחח עם העתיד. שם נמתיק סוד. בבחינת, הביאני המלך חדריו. חדר לפנים חדר. אנחנו כאילו נעלמים מן המציאות, איך אומר הרב ביורות? עזבנו את הפוליטיקה מאונס שיש בו רצון פנימי. הפרישות של עם ישראל כעם, מניהול ענייני העולם הזה, ושל כל יחיד, במהלך התשובה שלו, הוא מרמז על הדבר הזה. אותם בעלי תשובה, שכוח היוונות ותרבות של יפת, יפיפותו של יפת פגעה בהם, הם עכשיו נסוגים, הם מפנים את המגרש של החולין כביכול, והם נכנסים לפני ולפנים, חדר לפנים וחדר, כדי להיפגש עם היופי של עתיד. אנחנו נחזור לרחובות. אנחנו נחזור ונכבוש את הרחובות בגדול. אנחנו נביא את השבת לתוך ימות השבוע, זה ודאי, אנחנו כבר עושים את זה. אבל זה תהליך. זה תהליך. אבל פי שעיניים התרוטות אינם מכירות אותם מן ההווה. מכל מקום דבר אלוקנו יקום לעולם. זו באמת הנחמה של הנביאים, הקדוש ברוך הוא הבטיח, כל ההבטחות הנשגבות, דבר אלוקנו יקום לעולם, יש במה לאחז, יש במה להתעלות, כן? אנחנו מחזיקים שם חזק חזק, עד שיעבור השער. כן? הלאה. וכבר אנו יודעים את תעודת העתיד על פי הנבואה, נחלתם של ישראל, אלו ההבטרות כפי שאמרנו. והיא לנו מבוררת גם כעת, גם בעת החושך. שלא יראה לעיני בשר ודם, באופן מוחש, כוח העתיד מתוך ההווה. תחליט. כן. במילים אחרות, בשעת הסכנה, אנחנו מדליקים את הנר איפה? על השולחן שלנו. זאת אומרת, השולחן שלנו זה להיכנס לעולם האמונה הפנימי. יש שתי מדרגות אמונה בעם ישראל. האמונה אחת היא האמונה של עין בעין יראו, זה השבע. הפנים, פנים, פנימי של האמונה זה הפח הקטן הגנוז בחותמו של כהן גדול, שזה כוח האמונה הבלתי תלוי במצב ההווה. מתנתקים. זה כמו הסממית, שברגע שהיא נמצאת במצב של איום, היא מנתקת, כן? חלק מהזנב וממשיכה עם כל השאר. זה מה שקורה פה. אנחנו כאילו מתנתקים מן ההווה, ואנחנו נבלעים בעולם פנימי יותר, שכאשר אנחנו שם, אנחנו בתוך פעמון המודעים. יש לנו די חמצן שם, לנצח נצחים. אנחנו מחכים לשעת כושר, שנוכל לחזור לקחת חלק בענייני העולם. אבל במצבי סכנה, אנחנו מסוגלים לנתק את עצמנו, ולהיכנס למקום. זה מה שעשה עם ישראל במשך כל הדורות כולם, דורות הגלות. 2000 שנות גלות. פעמון המודעים של האמונה הישראלית, של מסורת אבות, שעמדנו בתחתית הר סיני, שיצאנו ממצרים, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה מה שקיים אותנו. במצבים הקשים. והיא לנו מבוררת. גם בעת החושך. גם כאשר לא ייראה לעיני בשר, באופן מוחש, כוח העתיד מתוך ההווה. אם כן, כשם שדי באמירה אחת מן העולם, לכלול כמו כן את העתיד בזמן הבהיר והמאיר, במצבים הבריאים שלנו די, אמרנו, באמירה מן העולם, וזה כולל שתי עולמות, כן, די בחנוכה, כן, די בחנוכה של שבעה ימים, שכולל ההיקף הזמני, ההווה, הרב כאילו חוזר לשאלה, למה אין שבע אם כן? למה אין שבעה ימים בחנוכה? למה חנוכה זה לא שבעה ימים? למה זה לא שבעה ימים? למה זה שמונה? מתוך מה שלמדנו עכשיו, זה יובן. כן? אם כן, די בחנוכה לכאורה של שבעה ימים, שכולל ההיקף הזמני, ההווה, שבתוכו כבר נכלל השבת, הרומז ומכין, ליום שכולו שבת. אבל בגלל הירידה שעליה למדנו כעת, אבל לעת הירידה שגרמו היוונים ההוללים, שתשתשו את בהירות ההווה, כבר לא מסוגלים להביט מעבר לקליפת ההווה, ולראות שם את כוח העתיד זורם, שתשתשו את בהירות ההווה, ומנעו מאיתנו להציץ מתוכו את העתיד הנהדר, שאז יגלה אור השם וכבודו בעולם, והאלים כלו לחלוף, היה דרוש לחזק את הצפייה העיקרית. מהי הצפייה העיקרית? העתיד. אתה צריך לחזק את הצפייה העיקרית, אבל מחוץ להווה. אבל לחזק את הצפייה העיקרית, כי אם העתיד יהיה בידינו, ודאי וודאי שגם ההווה ישוב אלינו. כן? עדיף להתרומם מעל 10 טפחים, ולהיכנס לעולם העתיד, כי אם נשמור את זה בידינו, יבוא יום, ונוכל לחזור ודאי להווה. את זה לא נפקיר. את העתיד לא נפקיר. אנחנו יכולים לוותר על חצי זנב, אבל על עיקר הגוף לא נפקיר. לא נפקיר את הראש, לא נפקיר את הלב. את זה אנחנו נמשיך לאחוז בו. והוא כבר ישכלל ויבנה את כל הגוף כולו. אותו שארית זנב שהיא מנתקת אותה, כאשר היא בורחת מהאויבים שלה, כן? והטורפים, הוא גודל בסופו של דבר. גם זה יחזור. הוא יחזור. אבל חייבים לשמור את עיקר החיים. ועיקר החיים זה העתיד. זה ההבטחות העתידיות. בואו נסיים, כי אנחנו כבר ממש גולשים פה לשיעור אחר. היה דרוש אם כן לחזק את הצפייה העיקרית הישראלית, שלא תתקמץ גם היא, כן? שלא ייפגע חלילה העתיד, גם היא בהווה, כאותה של היוונית חלילה, שלא נהפך ליוונים. לעשות החנוכה אם כן, 8 ימים. כלומר, יום אחד העודף על ההווה הנהוג, על ההיקף הנהוג בהווה. להורות בפועל. מה השמונה אומר? השמונה אומר, אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה. עשיו, אני כרגע לא איתך. אתה רוצה שאני אלך כנגדך? אתה מזמין אותי לחיות יחד איתך את חיי ההווה? אני מתנהל לאיתי. אני מתנהל עם העתיד הנפלא שיש בתוכי. יום אחד אנחנו ניפגש. עד אבוא אל אדוני סעירה, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר יוסף. יעקב מתנהל עם העתיד שלו, לאט לאט לרגל המלאכה, מתוך שילוב נכון שבין עתיד להווה. ההווה לא מאיר פנים כרגע. אנחנו לא רצים בתוך ההווה. הוא עשוי להכשיל אותנו. יתדות הדרכים בהווה יכולים להכשיל אותנו. אנחנו מתמחים בעתיד, ממלאים את ליבנו באמונה חזקה. ואנחנו לאט לאט מתקדמים. לאט לאט. אם כן, להורות בפועל, שכל מגמתנו יגלו וייצאו לפועלן רק בעתיד, שיצא הזמן, היינו ההווה, בכללו מידי שפלותו, שנוכל לפעול בהווה. יתוקנו הדברים שצריכים להיות מתוקנים. אנחנו עוד נשוב לשכונה שאותה עזבנו, נשוב לחברים שאותם הנחנו בשעה שחזרנו בתשובה, אותו פלוני שכבר לא מדבר איתו 5 שנים, כי אני מפחד להיפגש איתו, האנרגיות לא פשוטות, עוד מעט ניפגש מחדש, ונחזור לשוחח. נחזור לשוחח, ובאמת נוכל לגלות חברות נפלאה שמבוססת על כבוד הדדי, ואפילו הנושאים משותפים, נוכל להתפתח משם ביחד, אבל צריך לעבור זמן עד שנחזור לשיחות ההם, למסגרות החברתיות ההם, כן? או יגלו ויצאו, שיצא הזמן בכלל לשיפתו, והעולם ירפא מעברונו ורעותיו הכלליות והפרטיות, שהוא מגמתן, אותו עתיד מופלא, זה באמת המגמה של ישראל, ותעודת אורו של מקדש. על כן יומי דחנוכה, לכן ימי חנוכה הם 8, כאומר מפורש, מן העולם ועד העולם. אם כן, אמירה שהיא נכונה ומתאימה לתקופת החינוך של תפיסת העולמות באופן נפרד, כדי לחזור ולהתאים ביניהם. טוב, זוכר.